לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, עוד ח' אדר ב' תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. מאז שעות הבוקר המוקדמות סופג ראש הממשלה ביקורת מימין ומשמאל על מדיניותו מול רצועת עזה, זאת בעקבות ירי הרקטה אל השרון. על הביקורת מימין ואת הביקורת מימין אנחנו נשמע מסגן אלוף במיל אורי שכטר, המתמודד במקום השמיני ברשימת הימין החדש לכנסת. אנחנו נבקש לשמוע על החלופות למדיניות הקיימת עד כה מול הרצועה, וגם נתהה מדוע המפלגה אינה עולה בסקרים, ואם יש סיכוי שאולי יתשב בממשלת גנץ, במידה וגנץ יבטיח לה את תיקי המשפטים והביטחון, מסעת נפשם הפוליטית של בנט ושקד. אנחנו גם ננסה להבין את ההיגיון שמאחורי ירי הרקטות הבוקר ובשבוע שעבר מרצועת עזה לעבר מרכזי האוכלוסייה בישראל. לשם כך תהיה איתנו כאן הדוקטור דינה ליסננסקי, מומחית לזירה הפלסטינית ולטרור בארץ ובאירופה. מערכת הבחירות שאנחנו בעיצומה אולי חוזרת בעקבות הירי הזה מעט לסוגיה הקיומית והביטחונית, אבל לאורכה של המערכת הזו הוא שם דגש מפתיע על סוגיית הלגליזציה לקנאביס וסמים קלים. אנחנו נדבר על ההשפעות הלגליזציה. יהיה איתנו כאן עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט ומטפל בהתמכרויות מזה למעלה מ-27 שנים. חנן סלוק, הוא יספר לנו על ההשלכות של מה שנקרא התמכרויות לסמים הקלים, והאם אנחנו לא נמצאים כבר היום עם אצבע מאוד 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 קלה על הדק חלוקת הקנאביס הרפואי, דברים שאולי מביאים כבר כעת להתמכרויות ועלולים להיות הרי אסון בעתיד. ידענו כאן גם דוקטור צוריאל רשי, הוא מומחה לרטוריקה ולשפת גוף. הוא ידבר איתנו על המסרים הלא מדוברים שהועברו לציבור באותו רעיון שהעניק ראש הממשלה נתניהו לחדשות סוף השבוע בדרכו לנמל התעופה, טרם הוראתו לארצות הברית. נדבר איתו גם על עצם העניין שראש ממשלה מפתיע את מרעייניו וכך שהוא פשוט נוחת להם באולפן ומתראיין. האם המצב הזה שבו מרעיינים לא ערוכים עם שאלות מוכנות מראש, וראש ממשלה מוכן עם דף מסרים, זה לטובתו של ראש ממשלה? אולי לא. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בעקבות ירי הרקטה לעבר השרון סופג ראש הממשלה נתניהו ביקורות גם משמאל וגם מימין. אנחנו רוצים לשוחח על הביקורת מימין, איתה נמצא על קו הטלפון המתמודד במקום השמיני ברשימת הימין החדש, סגן אלוף במיל אורי שכטר, שלום לך.
שלום וברכה.
אז אתם אומרים ראש ממשלה מצוין, שר ביטחון כושל, שזאת אולי סיסמה טובה וקליטה, אבל נראה מיד שהכוונה היא פשוט צריך להחליף את נתניהו כשר ביטחון ולשים שם את בנט, ואז יבוא לציון גואל. אז איך יבוא לציון גואל תחת הנהגתכם במשרד הביטחון?
קודם כל חשוב להדגיש איפה אנחנו נמצאים. אנחנו כבר בתקופה מאוד ארוכה של אפס הרתעה. אנחנו רואים את זה גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם בבתי הכלא. המחבלים לא מפחדים איתנו. עכשיו אנחנו כל הזמן משר ביטחון הזה, מבוגי לליברמן, כולם מאיימים, בסופו של דבר לא התקדמנו. אנחנו נמצאים במצב הזה כבר שנים, ויש איזה מישהו אחד שכבר בשנים האלה, ראיתי את זה בצוק איתן, אני הייתי יחד עם חטיבת הנחל, הייתי סמח"ט של חטיבת הנחל בצוק איתן, וראיתי שהיה מישהו אחד שצעק ולא התבייש ולא פחד, ולא ראה ממטר, קוראים לו נפתלי בנט. ואני אומר, לא מחפש את הגנרלים, הגנרלים הביאו לנו את ההתנתקות, הם הקונספציה הזאת שמובילה אותנו כבר הרבה מאוד שנים במדינת ישראל, של להכיל, השתבללות, מגרשי משחקים, צריך לעצור את זה. צריך להגיד בפירוש, יש פה תהליך שמקרסם בנו, ואפשר מחר לפתוח עוד שגרירות בירושלים, זה לא מעניין אותנו. בסוף רוצחים בנו, מזלזלים בנו ומשפילים אותנו. ואני מאמין שנפתלי במשרד הביטחון יהיה המשוגע, סלח לי על הביטוי, שיגיד להפוך את הכל ולהתחיל לפעול כמו שמדינה שפויה צריכה לפעול.
זאת אומרת, הוא יהיה המשוגע שיביא אותנו אל השפיות, אבל איך? זאת אומרת, מה זה אומר? להתחיל מבצע קרקעי, להתחיל לקטוש את הרצועה, מה לעשות?
קודם כל, מבצע קרקעי זה האופציה האחרונה, לא צריך להגיע לשם. ברגע שהמחבלים יבינו בכל הגזרות שאין פה אכלה, יש פה הכרעה, וההכרעה הזאת אומרת, אנחנו בבתי הכלא נגמרו החגיגות. יש חבילת הרתעה לכל פיגוע. יש מנה שהם יקבלו, שהם לא יבינו מאיפה זה בא להם, ולא צריכים להכניס חיילים לעזה, אני מכיר את עזה מספיק טוב. לפני שמכניסים חיילים לעזה, יש כל כך הרבה מה לעשות, חוץ מלראות על דיון או טרקות, יש הרבה מה לעשות ברצועת עזה. וצריכים לצאת מהקונספציה שהתרגלנו אליה, שמפקדים בכירים בצבא, חלקם הרגילו אותנו אליה, ולעבור לעבור לניצחון. לא צריכים לפחד מהמילה הזאת. עד היום, הרמטכ"ל החדש עובד על זה, אבל עד היום היה מפחיד להגיד במצבה את המילה ניצחון. אנחנו מכילים, אנחנו משתבללים, כל מיני מילים מוזרות שהם לא, שהמרחק ביניהם לבין ניצחון הוא מאוד מאוד גדול.
ואתה מרגיש באמת, שהרמטכ"ל החדש, אביב כוכבי, עושה שינוי בדרך לתובנת הניצחון?
אני לא יודע, אני לא מכיר אותו מספיק, אני שמעתי לפחות בהתחלה את לשבת עם מפקדי צהל ולדבר בצבא על המילה ניצחון. וואו, איזה הפתעה. צבא צריך לנצח. צבא בצוק איתן, הצבא בהובלתו של גנץ, הצבא נתן תוכניות לקבינט מינימליות. תוכניות שאי אפשר לנצח איתן. כאילו הוא עושה שיקולים מדיניים, צבא לא צריך לעשות שיקולים, צבא צריך להביא למפקדים את כל הכלים, אני יכול לעשות הכל. אתם תחליטו כמדינאים מה נכון, אני כצבא יכול לנצח כל צבא שנמצא מסביבנו. וזה צריך להיות המסר, שמפקדים בצבא, מהבכירים עד המפקדים הזוטרים.
אני רוצה לחזור איתך אורי לשאלה ששאלתי ואמרת, יש בארסנל שלנו הרבה מה לעשות עוד לפני שאנחנו מורידים מגפיים על אדמת הרצועה. תן לי דוגמה. מה, חיסולים מהאוויר, להתמקד בסינואר וכאלה?
כן, חיסולים מהאוויר, לפגוע בהם כלכלית. לדוגמה, כל הבתים של מפקדי החמאס יושבים על, הם בסדר עכשיו. כל המפקדים הבכירים, אין להם בית. תוך 24 שעות, אין בתים ל... כל המגדים, מחטים, מפאים של החמאס, אין בתים. יש לנו את כל היעדים. מה שמדהים הוא, יש לנו את כל המודיעין ואת כל מה שצריך לעשות את זה. אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו
אולי כי לא צריך לקבל רק את תיק הביטחון, אלא גם את תיק החוץ, ואז להבין שאין מה לעשות אם אתה תפגיז את בתיהם של המפאים והמגדים העזתים, ויסלחו לי ממפאים ומגדים בצהל על ההשוואה, אבל ככה נהוג לקרוא להם. אם אתה תהרוס את הבתים שלהם, ובתוכם יש משפחות, אתה לא רק תגונה על ידי העולם, אתה תמצא את עצמך במצב מבודד, ויש להם כל מיני השלכות מדיניות, צריך לקחת גם אותם בחשבון.
יש הרבה השלכות מדיניות, של מדיניות החוץ, אבל בסופו של דבר, ראינו גם שנלחמים בנו, גם שעובדים בנו, בסוף העולם אוהב אותנו שחוטים, אוהב אותנו מסכנים, אוהב אותנו בתמונות הנוראיות מתקופות אחרות שאני לא רוצה להזכיר אותן. ככה העולם אוהב אותנו. אני לא מחפש את אהבת העולם. אני מחפש שיהודים יוכלו לחיות בביטחון במדינת ישראל. זה הבסיס. על זה אפשר לבנות עוד הרבה קומות.
כן, אבל כדי לחיות, כדי שיהודים יוכלו לחיות במדינה הזאת, הם צריכים כלכלה חזקה ואיתנה. הם צריכים לדעת שהם יכולים להיכנס למטוס ולהגיע לכל מדינה בעולם, או לפחות למרבית המדינות בעולם, ולא מונעים מהם כניסה, ולא מבודדים את ישראל, ולא מצביעים נגדנו באום. כל הדברים האלה, זה לא עניין של אהבה ושנאה, זה עניין של אינטרסים.
תגיד לי, כשאנחנו לא עושים, וכשאנחנו נרפים ומתנהגים לא בחדות, מצביעים לטובתנו באום, אין הצבעה באום שהיא לא נגדנו. יש לנו כרגע את רצון. יש לנו נשיא בארצות הברית שהוא איתנו, שהוא בעדנו. בזמן של אובמה, חלק מהסיבות אנשים לא יודעים שהפסיק צוק איתן, כי הם לא הביאו לנו תחמושת. האמריקאים. אני אומר, צריך להבין, העולם בסופו של דבר, כשאנחנו מבולבלים, העולם עולה עלינו. כשאנחנו היינו מבולבלים בצוק איתן, אז שמו לנו דוח גולדסטון ודוח לא יודע מה, כי כשאנחנו לא מקרינים חדות וחדות ערכית, חדות שכשפוגעים בנו אנחנו פועלים ואנחנו מרתיעים, אז העולם משתמש בבלבול שלנו כדי לתקוף אותנו. כשאנחנו חדים ולא מבולבלים, העולם איתנו. העולם מבין, מי שמאמין בצדקת הדרך, גם העולם מאמין בו. מי שמבולבל, העולם מתבלבל עליו.
תאמר לי, איך הדברים הנכוחים האלה, ואני אוציא אותך רגע מהזירה ממש ביטחונית, על הזירה הפוליטית שאתה כרגע נכנס אליה, איך קורה שהדברים הכל כך נכוחים והברורים והנחרצים האלה, וגם הערכיים האלה, לא באים לידי ביטוי בסקרים. מה קרה? מה מצליח לעשות נתניהו שהוא לוקח לכם מנדטים, והמקום השמיני שאתה נמצא בו, שפעם היה אפשר לחשוב עליו, הוא קצת מתרחק.
אני אגיד לך, בסופו של דבר, אני אישית אומר את הדברים האלה כבר הרבה זמן. אני, בסופו של דבר, אני לא מתרגש מסקרים כאלה או סקרים אחרים. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להעיר פה את העם שלנו. הסקר, יום אחד הסקר ככה, יום אחד הפוך. היינו גם בעשרה מנדטים, היום אנחנו בשישה, שבעה. זה כל יום נע סקרים, אני לא מתרגש מהסקרים, אני מתרגש מהדרך. בסופו של דבר הדרך שלנו היא מאוד ברורה, והאג'נדה שלנו היא ברורה ותמיד הייתה ברורה. זה לא נע לפי הסקרים. זה שאנשים צריכים להבין שבסופו של דבר יש פה קו של מפלגה ברורה, שלא ממצמצת, חדה בדעות שלה ותמיד הייתה חדה, גם כשהם היו נפתלי והילד בתפקידים הקודמים שלהם. הם עשו הרבה גם בנושאים האלה, גם בנושא של אי שחרור אסירים וגם בנושאים נוספים, וצריכים להמשיך את זה. עכשיו, יש מצד שני מפלגות שיש להם, בלי שמות, מצע מדהים, אפילו כתבו עליו ספר, יש להם חלומות נפלאים, אבל אפס עשייה. וצריך לראות שמי שבוחר, בוחר בעשייה ובאנשי עשייה בלי, איך אומרים, בלי להתבלבל. ובמפלגה שיש בה אנשי עבודה ואנשי מרד, אני אומר, לגליזציה, לדוגמה, לא תפתור את הבעיה. אולי תשכיח מאיתנו רגע את המציאות, אבל אי אפשר לשכוח את המציאות. בסוף במציאות הזאת, הרב אטינגר נרצח, ו... חייל לא זוכר את שמו, קדיאן נרצח, והרב שבח, ויש לנו בשנתיים האחרונות עשרות רבות של הרוגים ומאות של פצועים, וכל פעם מצפים שנשכח, כשאומרינו את המילים, נמצא את הדין, נפגע בהם. מה נפגע? מאות בתים של מחבלים עדיין עומדים על טילם, צריכים להתעורר. זה לא איזה מפלגה כזאת או אחרת.
אני יכול לשער לעצמי שהמעשיות והעשייה והנחרצות של נפתלי והילד ושל אחרים אצלכם במפלגה תרצה לבוא לידי ביטוי גם בקדנציה הבאה. והשאלה היא, במידה ולמרות שתהיו, אולי תהיו רק שישה או תהיו שבעה, הלוואי ותהיו שמונה ותהיו יותר, אבל לא משנה כמה מנדטים, יכול להיות שאתם תמצאו את עצמכם במצב שבו אתם לשון המוזניים, ויבוא אליכם בני גנץ ויאמר, תראו, תוכנית מדינית, ו... עם הפלסטינים לא תהיה. אף אחד לא הולך עכשיו לא לפנות יישובים. גם אם הייתי מאוד מאוד רוצה את זה, אני לא יכול לעשות את זה, כי אין לנו פרטנר, כי אנחנו יודעים בדיוק באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. בואו, קחו את תיק המשפטים והביטחון, תחזרו אליהם, תחזרו לתיק המשפטים, קחו גם את תיק הביטחון, קחו את הצ'אנס להניג את מה שאתם מאמינים בו, ותצטרפו אליי.
אנחנו אומרים את זה כל הזמן, לא נשב עם גנץ. בסופו של דבר,
למה?
אני מסביר.
מצורע.
גנץ בסופו של דבר, והחבורה שאיתו, יצרו את הבעיה. הם יצרו את הבעיה. הם השרישו את הסגנון הזה בצהל, את הסגנון של ההכלה, את הסגנון של בסופו של דבר, עדיף לא לעשות כלום אחרינו המבול, שמישהו שאחרי יפתור את הבעיה, לא להגיע להכרעה. הם הובילו את זה לאורך כל השנים. אנחנו לא מאמינים במדיניות הזאת, אנחנו מאמינים שבנימין נתניהו, אם בסופו של דבר יקבל חיזוק משמעותי מימין, יקבל חיזוק משמעותי שישפיע עליו, אנחנו יכולים לעשות הרבה. בסופו של דבר אנחנו לא מאמינים בממשלת שמאל, אנחנו מאמינים בממשלת ימין, אנחנו מפלגת ימין, ולכן אנחנו יישב עם בנימין נתניהו ועם מפלגות הימין, ואני מקווה שהפעם לא יהיו מפלגות כמו כולנו, שיעצרו את פסקת ההתגברות ודברים נוספים, כדי לשנות באמת גם את הצד המשפטי בצורה משמעותית, אז אנחנו נראה שינוי בכל הרמות. גם בצד הביטחוני, בעזרת נפתלי, וגם בצד המשפטי, בעזרת הילד.
אורי שכטר, הימין החדש, סגן אלוף במיל, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
בבקשה. יום נפלא.
שלום, אנחנו אומרים לדוקטור דינה ליסננסקי. שלום לך.
שלום.
מרצה במחלקה למזרח תיכון, אוניברסיטת אריאל, מומחית לזירה הפלסטינית ולטרור בארץ ובאירופה. נסי להסביר לנו בבקשה עד כמה שאפשר את ההיגיון מאחורי ירי רקטות, גם הבוקר, גם בשבוע שעבר, מרצועת עזה לעבר מרכזי האוכלוסייה בישראל.
כן, יש פה ריבוי דעות בנושא, אבל אני אשתדל להעביר כמה שאפשר את הצדדים השונים. בגדול, גם על הירי הקודם שהיה לכיוון תל אביב וגם על הירי הזה לכיוון השרון, לקחו אחריות בעצם תנועת הג'יהאד האיסלאמי. אנחנו גם בשיחות הקודמות שלנו דיברנו על זה שבתנועת הג'יהאד האיסלאמי, למעשה לעתים קרובות מנסים לפצות על זה שהם נמצאים בעצם במקום שני אחרי חמאס ברצועת עזה, מבחינת השפעה. ומבחינת ההשפעה הזאת, הם גם מרגישים צורך להראות שהם שם, שהם נוכחים, וגם להותק בעצם גם לאיראן, ולהגיד, אנחנו מוכנים ומאוד נשמח לקבל גם בעצם מכם תמיכה נוספת, כמו שאתם תומכים בחמאס באופן קבוע, אם זה מבחינה אידיאולוגית, אם זה מבחינה גם כלכלית. ויש באמת איזשהו ניסיון להראות שגם אם החמאס ילכו לאיזשהו פתרון שהוא מעבר למשהו שהוא מאוד אלים, ואני בכוונה לא מתחילה לפרט עכשיו איזה בדיוק פתרון, אז הג'יהאד האיסלאמי בעצם יישאר אחראי. זאת אומרת, אף אחד לא יעזוב את הג'יהאד נגד הציונים, אני משתמשת כמובן ברטוריקה הפלסטינית כרגע, דווקא מהצד של הג'יהאד האיסלאמי כמובן, ובאמת זה נושא שחייבים לדבר עליו הרבה יותר, כי אנחנו מתמקדים מאוד כל הזמן בחמאס, וביחסים שיש לנו עם החמאס, וזה שהחמאס שולח בעצם לגדר אנשים כבר שנה, עם אפיפונים, עם חומרי תבערה וכו'. זאת אומרת, אנחנו מנהלים איזושהי מערכה מאוד שקטה יחסית, כן, עם החמאס, בזמן שהג'יהאד האיסלאמי כל הזמן נשאר בצד. וברגע שהחמאס אומרים, אנחנו נחכה, אנחנו נבליג, אנחנו לא נפציץ עכשיו, הג'יהאד האיסלאמי, בכל פעם שאנחנו מחסלים מישהו מהצד השני, הג'יהאד האיסלאמי מגיב. גם כשאנחנו מחסלים למעשה אנשים מתוך החמאס, הג'יהאד האיסלאמי גם מגיב. כי החמאס כרגע מנסה עד כמה שאפשר לא לפתוח במערכות נוספות, מעבר לכמובן צעדות השבע שכל הזמן מתרחשות, ומעבר לדברים הרגילים שאנחנו כבר יותר מדי מורגלים אליהם, אבל עדיין הם דברים שבשגרה.
יש איזושהי אמירה ששמענו אותה הבוקר ממומחים צבאיים, שרקטה כזאת בסדר גודל הזה, בטווח הזה, כנראה שמדובר במשהו כמו 20-30 קילו של חומר נפץ, דווקא נמצאת בארסנל של חמאס.
יכול להיות ש...
אז חמאס הוא עוד ג'יהאד.
יפה. אז השאלה היא מי לוקח אחריות, נכון? אבל מצד שני, מי אמר לנו שחמאס לא יכולים דרך הג'יהאד האיסלאמי להשתמש בעצם בג'יהאד האיסלאמי? כי בפרונט, אף אחד לא אמר את זה. לכן אנחנו יכולים רק לדעת כרגע, מתוך השיח שמתנהל, גם ברשתות החברתיות וגם בין הג'יהאד לחמאס, כרגע בפרונט עם הג'יהאד האיסלאמי, הם אלה שלוקחים אחריות. מצד שני, אם לחמאס יש רקטות כאלה, למה שלג'יהאד האיסלאמי לא יהיו רקטות כאלה? למה תמיד ההנחה היא שרק לחמאס יש יכולת כזאת? הרי היכולת הזאת היא מתפשטת גם לתנועות נוספות. הם לא היחידים שיש להם אפשרות לצבור למעשה מערך הרקטות. כמובן, שאין לג'יהאד האיסלאמי ארטילריה שלמה של 100,000 רקטות כמו שיש לחמאס. אבל בהחלט יש להניח שכן, גם להם יש רקטות שיכולות להגיע לטווח הזה. ומצד שני, כמובן, גם יש את הגרסה הזאת שמשתמשים בג'יהאד האיסלאמי בפרונט.
אז בעצם כשאנחנו רוצים עכשיו לעמוד מול רצועת עזה ונסות איכשהו לפתור את המציאות המורכבת הזאת, מה, אנחנו צריכים לקחת פינצטה עכשיו ולחפש את הראשים של הג'יהאד האיסלאמי, או שישנו ריבון כרגע ברצועת עזה, הוא נבחר שם, הוא שולט שם, ברצותו הוא יכול להכביד את היד ולמנוע ירי או פיגועים כאלה ואחרים. אז אליו אנחנו מכוונים את האש.
כן, זו שאלה של טקטיקה שבה החליטו לנקוט בסופו של דבר. האסטרטגיה שלנו לטווח הארוך צריכה לא להתמקד מול מי לנהל מערכה. אנחנו צריכים להחליט בסופו של דבר עם מי אנחנו רוצים, עם מי אנחנו רוצים להתנהל. ואין לנו הרבה ברירות פה גם. זה אומר שההחלטות האלה, כל אחת מההחלטות האלה היא החלטה קשה. ואני לא מקנה במי שצריך לקבל את ההחלטות הללו. מצד שני, אנחנו גם נמצאים במצב יחסית לחוץ מבחינת תקופת בחירות. וזה אומר שגם הדרגים הביטחוניים מבינים את הנושא הזה, ותרחו להתנהל גם בין היתר לפי השיקולים, כן? פחות אינטרסים ויותר שיקולים פוליטיים. וזה כן יכול להיות מצב שהוא יותר מסוכן מהמצב הרגיל בשבילנו, בשביל העורף, נגיד ככה. ולכן יש לצפות שכן תהיה תגובה כרגע יחסית מדודה, שיכולה להתפתח בסופו של דבר גם לסבב נוסף.
זאת אומרת, איפשהו הבחירות קובלות את ידי המדינאים שלנו, אף אחד לא רוצה להגיע לקלפיות כשיש אש ותמרות אשן מסביב, אז אנחנו נעשה את הכל הרבה יותר מדוד ממה שהיה ראוי שיהיה. עכשיו לגבי הנושא הזה של את אומרת מול מי צריך להתנהל, אז פעם חשבנו שנמצא הפתח, נסגור איתו עניינים והכל יהיה בסדר, ואז התברר שחמאס אומר רגע, בכלל הם לא הגורם הבלעדי, הם בכלל לא המייצג הלגיטימי של העם הפלסטיני, אנחנו נמצאים פה. עכשיו את אומרת לנו שהג'יהאד אומר את זה בעצם לחמאס, לא החמאס הוא הגורם שאיתו תסגרו את העניינים ברצועה, גם אנחנו נמצאים פה וגם לנו יש כוח. ויכול להיות שאם אנחנו נדבר עכשיו עם הג'יהאד, יצוץ גורם נוסף ויגיד בדיוק את אותו דבר, מה עושים?
יפה, שאלה טובה. אנחנו בהחלט, זו המציאות. השאלה איך פותרים את הבעיה הזאת. אפשר ללכת בדרך שבה בעצם הלכו עד היום, ולהתנהל מול החמאס בלבד, ולהגיד אנחנו רואים בכם בעצם את האחראי על כל מה שמתרחש ברצועה, ועל כן אנחנו מחפשים פתרון כולל. אבל בואו נשים לב למה שקורה כשהמצרים מגיעים בעצם לרצועה, ומנהלים שיחות מול החמאס. הרי כשהמצרים מגיעים ומנהלים שיחות מול החמאס, הם כוללים תמיד פלגים מתוך הג'יהאד האיסלאמי, או כמעט תמיד. ב-90% מהמקרים הם יכללו בשיחות שלהם גם את הג'יהאד האיסלאמי. כלומר, יש איזושהי הבנה כזאת שחייבים לכלול עוד דדים שכן מעורבים בצורה כזאת או אחרת, ומתנהלים מבחינתם כאנשים שאחראים על אזור כזה או אחר בתוך הרצועה. ויש אולי מה ללמוד מצד אחד מהמשלחות המצריות. אני מבינה שזה יכול מאוד להכעיס הרבה מאוד אנשים, כן, שאני בכלל אומרת את זה, אבל זו עובדה, זאת אומרת, זה מה שהם עושים בשטח. אני לא אומרת שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל ייתכן ואפשר ללמוד גם להתנהל בדרך כלל.
ומי יצוץ לנו אחר כך?
בדיוק, עוד שאלה נכונה. זה אומר שזה, א', never ending story, באמת זה סיפור שאינו נגמר, ובהחלט צריך ללמוד גם מטעויות העבר, ולא לסגור... נקרא לזה הסכמים, כן? כי הסכמים עדיין אין לנו, אבל לא לסגור הסכמים בטווח הקרוב לפחות עם גורם כזה או אחר, בלי לוודא שהם אכן שולטים באוכלוסייה. זאת אפשר להבדיל את החמאס מהפתח ולהגיד שהחמאס בהחלט שולטים באוכלוסייה בעזה. בסופו של דבר, גם הג'יהאד האיסלאמי, כשהם יורים רקטות על ישראל, זה ברור לגמרי שהם לא עושים את זה, נגרע לזה, בלי הכן והאור הירוק של החמאס. לכן, גם אם הג'יהאד האיסלאמי לוקחים על עצם אחריות, לנו בהחלט נוח לראות גם בחמאס את הגורם האחראי.
זאת אומרת, חמאס הוא יותר גורם אחראי ברצועה מאשר הפתח ביהודה ושומרון, ולכן, אם אנחנו רוצים לסגור משהו ברצועה, אז בהחלט חמאס הוא יכול להיות הגורם הדומיננטי והמשמעותי שאיתו נהיה בקשר כזה או אחר. איך זה באמת מתנהל שם מבחינת חמאס וג'יהאד? זאת אומרת, הם יושבים יחד, הם נפגשים, כל אחד סוגר בפני עצמו ואחר כך נפגשים בכל מיני בתי קפה כדי לסגור את הפינות. איך זה קורה הדברים האלה?
באופן כללי יש את הזרוע הפוליטית והזרוע הצבאית כמעט בכל ארגון פלסטיני כזה או אחר, כמובן שגם לפתח יש את זה, אבל כיום, למרות שאנחנו נוהגים להבדיל בין שתי הזרועות הללו, מדבר בסופו של דבר בארגונים בעלי ראש אחד, אז לכן כשאתה שואל אם הם נפגשים בבתי קפה, יש לי להגיד אם הם נפגשים בבתי קפה, אבל בוודאי מדברים ומתקשרים אחד עם השני, ולא תמיד מתכננים ביחד מה יהיה, אבל בהחלט יש פה שיתוף פעולה, וגאים גם בשיתוף הפעולה הזה, זאת אומרת, הצדדים הם גם גאים בזה שהם מתקשרים אחד עם השני, זה לא דבר מובן מאליו, בייחוד לאור הסכסוך הגדול בין חמאס לפתח כבר שנים, אנחנו מדברים על יותר מעשור של סכסוך, ובסופו של דבר הג'יהאד האיסלאמי והחמאס, אני אפילו אגדיר את זה אחרת, אם השוות את השליטה של הפתח בגדה ואת השליטה של החמאס ברצועה, אז השליטה של הפתח בגדה הרבה יותר מוגבלת מבחינת היכולות שלה מול החמאס ומול פלגים נוספים מאשר השליטה הדיקטטורית לחלוטין של החמאס ברצועה, וזה בהחלט משליך גם על האחריות של החמאס מול ישראל, לפחות כן, בהתנהלות שלה, ובהתנהלות של פלגים נוספים שנמצאים תחתיה.
זאת אומרת, אם אנחנו רק נסכם, לנוכח מה שסיפרת לנו לגבי השיתופי פעולה, ובכל זאת, הדבר הזה מתנהל בשגרה העזתית, כאשר ממשלת ישראל אומרת, אנחנו מבינים שיש פה כמה ראשים, אבל מבחינתנו חמאס הוא אחראי, יש בזה היגיון.
הגיון קיים, כן, הגיון קיים, כי ברגע שיש אחרי אחד, הרבה יותר קל להתנהל מולו. כן. השאלה אם זה נכון בשטח, אנחנו לא נדע את זה כרגע.
הדוקטור דינה ליסננסקי, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, יום טוב.
שלום. מערכת הבחירות שאנחנו בעיצומה אולי חוזרת מעט בעקבות הירי הבוקר לעבר השרון, אולי לסוגיה הקיומית והביטחונית, אבל אנחנו זוכרים שלאורכה ולרוחבה של המערכת הזו, הוא שם איזשהו דגש מפתיע על סוגיית הלגליזציה לקנאביס, לסמים קלים. אנחנו רוצים לשוחח על ההשפעות של הלגליזציה, אולי גם במקומות אחרים בגלובוס, אולי גם אצלנו, איתה נמצא על קו הטלפון, חנן סלוק, שלום לך.
שלום וברכה.
עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט ומטפל בהתמכרויות, וכשאתה שומע שפתאום נושא הלגליזציה הופך להיות גולת הכותרת, ההבטחה הגדולה של הבחירות, איך אתה רואה את הדברים?
אני בהחלט רואה דברים האלה כסוג של איזשהו גל שמנסים לעלות עליו ולהשיג יותר קולות ויותר איזשהו הד אלקטורלי. אני יכול להגיד מהניסיון שלי בתחום הזה שאנחנו נכנסים לאיזשהו עידן שבעצם גם המנהיגים שלנו בעצם לא רואים ולא קולטים, ויש איזשהו עיוורון מאוד מאוד גדול בעניין הזה, כי זה ממש ממש איזשהו חטא לדורות הבאים, וחבל לי מאוד מאוד שהמנהיגים שאמורים להנהיג אותנו במדינה הזאת, להוביל אותנו, להוביל את הילדים שלנו, להוביל את העם שלנו, לא מצליחים לראות בשם האינטרסים האלקטורליים שלהם, לאן זה מוביל אותנו כל הנושא הזה. אני יכול להגיד, מהעבודה שלי, מהתחום העבודה שלי שמגיעים אליי היום, חבר'ה שקיבלו גראס רפואי, שהתחילו להשתמש באלפורי, וממש קיבלו מהרשויות את הגראס הרפואי, את האישורים, להשתמש בזה באופן חוקי, והיום הם מגיעים אליי לטיפול בכדי לצאת מההתמכרות שהם הגיעו אליה, והמקום שאליו הם הגיעו, שזה השפיט להם לחלוטין את החיים בכל עמת מידה. אם זה כלכלית, אם זה חברתית, אם זה חוגית, אם זה מקצועית, אם זה אישית, נפשית. אנחנו נכנסים פה לאיזשהו עידן שהוא לוקח אותנו למקום מאוד מאוד בעייתי. מאוד מאוד בעייתי.
זאת אומרת, אתה אומר לנו בעצם, גם אם יש כאלה שמנסים לעשות איזושהי הפרדה, אומרים, הקנאביס הרפואי כן, הקנאביס הבילוי נקרא לזה כך, לא, אתה אומר לנו, גם בנושא של הקנאביס הרפואי, ישנה בעייתיות והדברים האלה משפיעים לטווח החוק.
עוד לפני שאנחנו מדברים בכלל על הלגליזציה של הגראס, של הקנאביס, שבעצם היום כבר בעצם היעד היא מאוד קלה על ההדק מבחינת הגראס הרפואי, אני לא אומר, אנשים שבאמת חולים במחלות קשות וזקוקים לטיפול הזה, בהחלט בהחלט זה יכול לעזור להם, אני מדבר על מחלות קשות פיזיות, בריאותיות, בהחלט זה יכול לעזור להם. אנשים שסובלים מבעיות רגשיות, נפשיות, הדבר הזה לא יכול לעזור להם, והוא לא עוזר להם, והוא רק מדרדר את מצבם, ואני כרגע מדבר על גראס רפואי. מבחינת לגליזציה, אנחנו בכלל הולכים פה רחוק מאוד עם הסיפור הזה, ואני תמיד אמרתי את זה בכל מקום ששאלו אותי, שנשאלתי בעניין הזה, אני מתעסק עם הנושא של התמכרויות, לא רק התמכרויות לחומרים, אלא בכלל התמכרויות, כל סוגי ההתמכרויות, המון המון שנים, מעל 25 שנה, מעל 27 שנים, כאילו שאני מתעסק בזה, ואני יכול להגיד מהניסיון שלי, שזה, והיום יש גם מחקרים, זאת אומרת, זה לא רק מהניסיון הקליני שלי והטיפולי שלי, והניסיון של לראות את זה, איך זה עובד, יש היום גם מחקרים שמדברים על זה, לא מזמן יצא איזשהו מחקר שממש ממש מדבר על, 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 על האפקט ועל ההשלכות הקשות והחמורות של הלגליזציה.
עכשיו, ואתה אומר לנו שהיום היד קלה על ההדק כמעט, כי היום בחור צעיר מגיע ואומר, אני קצת מרגיש בדיכאון, או אני מרגיש בעיות כאלה ואחרות שאפשר לפתור אותן בצורה אחרת, ומה, מקבלים מהר מאוד את החומר?
כן, בהחלט כן. היד, כשאני אומר, היד היא קלה על ההדק, מגיעים היום, וכשיש איזשהו לחץ על המערכת, מגיעים לרופאים הנכונים, מגיעים לכל מיני מקומות שבהם אפשר להשיג את האישורים לכך, וכן, ומשיגים. כן, בהחלט כן. ומעבר לזה, אני יכול להגיד ש... הנושא הוא, זאת אומרת, גם אלה שנותנים, בואו נגיד, כן מאמינים, שמאמינים במה שהם עושים, זאת אומרת, שזה שבעצם הקנאביס יכול לעזור לאיך שתוקלים מבעיות נפשיות, עדיין, אני חושב שהם לא מבינים בנושא ההתמכרותי. זאת אומרת, הם לא מבינים את המשמעויות העמוקות ההתמכרותיות לנושא הזה. כל אחד שתיתן לו גראס קנאביס, שישן קנאביס לדווח הקצר, זה יעשה לו טוב. זה יעשה לו טוב. זאת אומרת, הוא ידחק, הוא יותר שמח, הוא יותר זה. עם הזמן, המצב הנפשי שלו הולך ומדרדר. זאת אומרת, תהיה הידרדרות לאורך זמן. משלב לשלב תהיה הידרדרות יותר קשה, יותר עמוקה, יותר חמורה, למקומות שאחר כך יהיה לו קשה מאוד לחזור מהם. אתה יודע, זה כמו בן אדם, בדיוק כמו בן אדם שנכנס למים עמוקים, אתה יודע, לתוך הים, נכנס למים עמוקים, והוא רואה כמה הוא התרחק, והוא כבר לא יכול לחזור חזרה לחוק משטחים. זה אותו דבר, זה הסיפור עם סמים בכלל. ובמיוחד קנאביס, כי קנאביס זה סם מסוכן מאוד מאוד מאוד. ומי שחושב שהסם הזה הוא לא מסוכן, הוא טועה. ההתמכרות שלו היא התמכרות קשה מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית.
תסביר לנו באיזה מצב זה, באיזה מצב מגיעים אליך, אותם מתמכרים שאתה מדבר אליהם שהגיעו כבר לנקודה שבה הם לא יכולים לחזור לבד. מה זה אומר פיזית? אתה יושב מולך אדם שבאיזה מצב הוא?
אנשים שהם בעצם, אתה יודע, איבדו את השמחת חיים שלהם, איבדו את ה, את ה, את ה, נכנסו לאיזה מין מצב של ייאוש, דיכאון, הדיכאון רק הולך וגובר. וגם מבחינה פיזית, זה מביא אותם לתופעות שהם לא הכירו קודם. תופעות פיזיות, נפשיות, פיזיות, אתה יודע, כל מיני מצבים שהם לא הכירו קודם. אנשים היום לא יכולים ללכת לישון בלי לעשן, לא יכולים לחיות בלי לעשן, או בלי לקחת את הקנאביס בכל צורה שהיא. הם לא יכולים לתפקד בלי השימוש בקנאביס.
לא יכולים לתפקד, זה אומר מה? זאת אומרת, אם הם לא יקחו, אז מה יקרה? איך הם יראו? איך יראה היום יום שלהם? איך תראה השעה הבאה שלהם?
הם לא יקומו, חלקם הגדול לא יקומו מהמיטה. הם לא יצליחו לתקשר חברתית, הם לא יוכלו לעשות את מה שהם צריכים לעשות, גם מבחינת העבודה שלהם, מבחינת הקשר שלהם בבית, הילדים, האישה, אתה יודע, כל התפקודים המאוד פשוטים של היום-יום, הם לא יצליחו לעשות את זה. זה מה שקורה, הם מגיעים למצב של פשיטת רגל נפשית ותפקודית. התפקוד שלהם מגיע לאפס.
והמציאות הזאת לא ברורה לכל אותם אנשים שאומרים לך, תשמע, סיגריה ואלכוהול יותר חמורים מקנאביס?
תראה, אלכוהול, אף אחד, תראה, מי ששותה יותר ממשהו בעצם, תראה, בוא ניקח לגבי את האלכוהול. אלכוהול אנשים יוצאים, שותים, לא יודע מה, באיזה אירוע, הם לא הופכים את זה לאיזה משהו יומיומי. מי שהופך את האלכוהול למשהו יומיומי, הוא הופך להיות אלכוהוליסט. אתה מבין את זה, נכון? זאת אומרת, בן אדם שקם בבוקר וצריך לשתות אלכוהול לפני שהוא הולך לעבודה, הוא כבר הופך להיות אלכוהוליסט, הוא הופך להיות מכור, הוא הופך להיות אדם חולה, שצריך את התרופה שלו ליום-יום. זה בעצם משהו אלכוהוליסט. אותו דבר מכור לסיגריות. אני לא צריך להגיד לך שהניקוטין יש להם השפעה והשלכה, השלכות גם כן חמורות מאוד על מחלות. אני לא צריך להגיד לך שכמויות אדירות של אנשים מתים מדי שנה מניקוטין. זה לא סתם היום שאנשים היום מתרחקים מניקוטין והגענו למצב שתודה לאל שאין אפשרות לאנשים לעשן במקומות סגורים, במקומות ציבוריים. הרי זה לא סתם כל החוקים האלה.
וכשאתה שומע אנשים מלומדים מהאקדמיה ואולי גם מעולם הרפואה, ופה יצא לנו גם לשוחח עם בכיר גם בעולם הרפואה, שהם אומרים בשלישייה הזאת קנאביס לא עומד בראש.
עוד הפעם, אני חוזר ואומר, אנחנו מדברים על מצב של, הרי ברגע שזה הופך להיות, הסיפור של השימוש בקנאביס הופך להיות חוקי, כן? מה שיקרה, יותר ויותר בני נוער, ילדים ובני נוער, ינסו את זה. עכשיו, אף אחד לא מבטיח לנו, ואנחנו גם לא יודעים, מי יתפס בזה, למי יש את האישיות ההתמכרותית והתלותית שיתפס בזה, ומי לא. אוקיי? ולכן אנחנו עושים פה סיכון מאוד מאוד גדול מבחינה חברתית. כי יהיו המון שיתפסו בזה, ואחר כך יהיה להם קשה מאוד לחזור מזה. לעומת זאת, עצם זה שיש את הקו האדום הזה, כן? שהוא לא חוקי, זה אומר שאותם אלה שינסו ולא ינסו לצאת מזה, כנראה ולא ינסו כי הם משנה חוקית לא רוצים להסתבך ולא רוצים להגיע לכל מיני מקומות שהם לא רוצים להגיע.
עד כמה התהליך שאתה עובר עם כאלה שכבר התמכרו, עד כמה הוא תהליך קשה מבחינתם?
זה תהליך קשה מאוד, כי מצד אחד, אתה מבין, זה מביא אותם, למקומות מאוד קשים שהם לא יכולים לתפקד, בלי השימוש בקנאביס, ומצד שני הם גם לא יכולים לצאת כי הם הפכו להיות למכורים. עכשיו, מה קורה לאנשים כאלה בדרך כלל? להבדיל, נגיד, מהסמים האירואין והמטדון וכל הסמים הקשים האלה, הם נשארים עדיין, אתה יודע, באיזשהו מקום כזה שעדיין עובדים, עדיין חייהם לא נערסו לחלוטין, מה שנקרא, כמו שקורה לנרקומן שמשתמש באירואין. וזה משאיר אותם לא פה ולא שם. נגיד, אותו אירואין, אותו מכור שמשתמש באירואין, או שהוא באמת מת בצורה של דבר, או שהוא נגמל. אלה נשארים תקועים באמצע. אתה מבין? כי הם גם לא נחשבים לנרקומנים, החברה לא דוחה אותם, במקומות עבודה, זאת אומרת, יש איזה, יש, יש, יש איזה הסכמה חברתית שזה בסדר, כן? ולכן אין דחייה של החברה, של החברה האלה. ואז הם נשארים תקועים, הם נשארים מבולבלים, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם.
מה קרה למדינות? שכמדינות יש שם לגליזציה ויש איזושהי נהירה של תיירות ואנחנו יודעים...
מחקרים מראים שהיום המדינות האלה מצטערות על התהליך הלגלי הזה שהם בעצם עשו במהלך לאורך השנים. כי בעצם זה הביא להם, נכניס להם למדינה סחר בסמים בצורה גדולה מאוד. זה מביא אליהם תיירים שמגיעים במיוחד בזה להשתמש בסמים שם. אתה מבין? עולה, כל הנושא של פשע הפך להיות מאוד מאוד גדול במדינות האלה. יותר, יותר אנשים שמגיעים לשם להשתמש במדינות יותר גונבים, יותר סוחרים בסמים, יותר הסם הפך להיות מאוד מאוד ברחובות, זאת אומרת נמכר ברחובות. אני נמצא במקרה עכשיו, אתה תופס אותי עכשיו בספרד, ואני הולך ברחובות, מציעים לי את זה, אתה יודע, ברחובות מציעים לי, למרות שבספרד זה עדיין לא לגלי, אבל אירופה, האזור, כל האזור הזה, תלך, תנסה ללכת בהולנד, כן, תסתובב שם, אתה תראה ברחובות מציעים לך את זה. מה, זה מה שאנחנו רוצים, שאנחנו נגיע למצב כזה, שהמדינה שלנו תהיה מדינה, שזה מה שיקרה ברחובות שלה, שכל ילד...
יצא לך חנן להביא את הניסיון הזה שלך, את המחקרים האלה שבשמם אתה מדבר בפני הפוליטיקאים, שאתה אומר שהיום בסופו של דבר מוכנים להמר על הדורות הבאים למען רווח אלקטורלי, יצא לך לדבר עם מישהו מהם, לשמוע מה שיש להם לומר לטענות כאלה?
לא פנו אליי. אני, כשאני בעבר עבדתי ברשות למלחמה בסמים, ברשות הלאומית למלחמה בסמים, הנחיתי שם סדנאות לאנשי מקצוע, וזה מה שאני אומר לך, זה מה שאמרתי שם, הדברים האלה, אמרתי, את אותם דברים אמרתי גם כן שם. אבל אתה יודע, זה כבר, זה לא ברמה של אנשי מקצוע, כי היום אני תלך לכל, לרוב, לא רוצה להגיד לכל, אבל לרוב אנשי המקצוע, שתלך אליהם ותשאל אותם את דעתם בעניין, הם יגידו לך, פחות או יותר, אולי בצורה קצת יותר, אתה יודע, עדינה את מה שאני אומר. אני אומר את הדברים ככה כמו שהם. אבל היום זה כבר ברמה אחרת, זה כבר ברמה, אתה יודע, של מחוקקים ושל חוקים ושל, זה כבר הגיע לשם, ואני חושב שלא רואים, יש איזשהו עיוורון מאוד מאוד גדול, עיוורון מאוד גדול לצערי הרב. בנושא של התמכרויות, לא מבינים מה זה התמכרות, והכל הופך להיות הכל מהכל, בלי להבין מה זה התמכרות. איזה השפעה חמורה וקשה יש על, 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 על הציבור שלנו, על בני אדם, על ילדים, על בני נוער, אתה יודע, על החיים שלנו, זה הילדים שלנו הרי בסופו של דבר.
כן, וכמו שציינת כמה פעמים תוך כדי הדברים, אתה בכלל עדיין לא מדבר, ממש לא מדבר בהגדרה על הסמים הקשים, אלה שאנחנו רואים את המתמכרים להם זרוקים בקרנות רחוב. אתה מדבר על הדברים הקלים, היפים האלה.
כן, בדרך כלל, שימון, בדרך כלל, אלה שמשתמשים בגראס, בקנאביס, יש להם גם נגיעה לכל, לא לאירועים, דברים כאלה, שאנחנו רואים אותם זרוקים, יש נגיעה, אבל כן יש להם נגיעה ל-LSD, ל-MDM, לכל הסמים האלה, זה סמי מסיבות נקרא, כן? הם משתמשים באופן קבוע בקנאביס, וגם משתמשים, אתה יודע, פה ושם, ב-MDM, ב-LSD וכל הדברים האלה. לא בהכללה, שוב, אני אומר לא בהכללה, אבל יש הרבה מהם שמשתמשים גם וגם. וזה מה שיהיה, ברגע שזה יהיה לגלי, אני נגד הסיפור הזה של לגליזציה במדינה שלנו, נגד, לא מובן המילה.
ונותר רק שאנשים יתחילו להקשיב, זה מה שצריך כרגע, אמן, לפחות,
אמן, אמן, אמן.
לפחות לפני שאנשים אמן. הולכים לקלפי, להחליט מה מוכרים למען אמן. מה.
יפה. אחר.
חנן סלוק, עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט, מטפל בהתמכרויות, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, סימון, יום טוב.
שלום. עכשיו אנחנו רוצים לחזור קצת לרעיון ההוא, רעיון שבו, איך לומר, עשה ראש הממשלה הפוגה קלה בדרכו מבלפור אל נטבג, עצר בחדשות סוף השבוע והתראיין אצל קרן מרציאנו ועמית סגל. אנחנו רוצים לשמוע קצת על המסרים הלא מדוברים שהועברו לציבור במהלך הרעיון הזה, ואיתה נמצא על קו הטלפון מומחה לרטוריקה ולשפת גוף, הדוקטור צוריאל רשי, שלום לך.
שלום וברכה.
מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. כשאתה רואה את הרעיון, אני מתעלת סביב שראש הממשלה עושה לא מעט מאמץ כדי להקרין ביטחון, שלווה, רוגע, איזשהו זלזול בכל שקרי המפלגה שאיתה הוא מתמודד, עבר או לא עבר?
טוב, זו שאלה גדולה, אם עבר או לא עבר אנחנו נדע בעוד כמה ימים. בינתיים הסקרים מוכיחים שזה לא שינה הרבה ואולי לא הרבה מדי, בטח לא כמו שרצה נתניהו. לגופו של דבר, מי שראה כבר הכניסה שלו לאולפן הייתה כניסה מאוד בוטחת ורצינית, וכמעט כל תשובה שלו התחילה בשילוב שבין עלילת דם ושקר מוחלט, כשזה הופך להיות כמעט מינה מנחה. חדי העין גם יכלו לשים לב שהוא פותח דף וממש יש לו שורה של כמה מסרים שהוא רוצה לבוא ולהבהיר אותם. העניין הוא שחלק מהדברים שהרעיון הלך אליהם היו נושאים מורכבים, סליחה, שרוב הציבור לא כל כך בקיא בפרטים, במערכת היחסים הפיננסית וה חברית, המשפחתית והמנהיגותית בנושא הצוללות בכלל והצוללות למצרים בפרט. אבל נתניהו ניסה כל הזמן לבוא ולהפריך את טענות היריבים הפוליטיים שלו וניסה להראות סוג של ביטחון. האמת היא שכשמסתכלים על הדברים אפשר לראות שבחלק מהמקרים הוא מאבד את שלוות רוחו, למרות העובדה שהוא ניסה מאוד מאוד לשמור עליה. חלק מהמקרים פשוט ממש אפשר היה לראות את פרטי הזעם ואפילו את האלבון. פעם אחת הוא אפילו משלב ידיים, שזה ביג נו נו במונחים של מרועיין. ככה משלב ידיים ונראה מאוד מאוד ברוגז, אבל תוך השנייה הוא מבין שהוא עושה טעות והוא מיד משנה את תנוחת הגוף שלו. גם בפעם נוספת הוא כמעט ועושה את זה, אבל הוא נזהר לו לעשות. וצריך להזכיר, נתניהו הוא אדם שמאוד מאוד מודע גם לאיך הדברים נראים, עוד מימיו כשגריר באום. סיפר לי אדם שביקר אותו עוד כשהוא היה שגריר באום, שהוא ראה שורה של קלטות וידאו, הצעירים כבר לא זוכרים מה זה, אבל פשוט הוא רואה ספרייה של קלטות וידאו, הוא שואל את נתניהו, השגריר הצעיר, מה זה? הוא אומר לו, זה כל הקטעים מהנאומים שלי. וכשהוא שואל אותו, אתה בטח שומר את זה למזכרת? הוא אומר, לא, אני יושב, אני אחר כך, אחרי שאני גומר לנאום, אני ביקשתי מצוות השגרירות שיצלמו אותי, וכל פעם אני מסתכל ולומד מהטעויות שלי. וכמו מאמן כדורגל שרואה את הקבוצה היריבה, או אפילו את הקבוצה של עצמו, ומנסה לתקן טעויות או להימנע מטעויות, נתניהו עושה את זה ועושה את זה יפה מאוד.
זאת אומרת, שום דבר לא מקרי, אם הוא מנע מעצמו לשלב את הידיים, זה לא כי בדיוק גירד לו במקום אחר, או כי הוא רצה לשנות לא סיבוב בכיסא, הכל מכוון.
ממש לא, בדיוק כמו שהוא גם לא יכול לשלוט בעובדה שהוא נוגע באף שלו לא מעט פעמים ברעיון, תופעה שאנחנו מכירים אצל אנשים שאו שהם לא אוהבים את מה שהם שומעים, או שהם הולכים להגיד משהו שהם לא כל כך בטוחים באמיתותו, ואני מתנסח בעדינות.
זאת אומרת, אתה אומר לנו בעצם, קחו כלל, נוגע באף, קרי משקר.
לא, תראה, לבוא לעשות את זה בתור כלל אצבע אני לא הייתי אומר, כי יכול להיות שגם אני ואתה עכשיו מגרדים בדיוק באף, כי באמת מגרד לנו, זה בסדר. אבל בן אדם שהוא מאוד מקצוען והוא מאוד ותיק, כל מחווה קטנה אתה יכול לבוא ולפרש אותה, אתה יכול לבוא ולשים לב אליה, בוודאי אצל המראיינים הוותיקים, כמו שאתה יכול לראות את זה אצל המראיינים הוותיקים.
עכשיו, הוא גם למד, למד משחק, אנחנו יודעים, לפחות קיבל נכון. כמה, איזשהו קורס ככה, במשחק, כשהוא היה בארצות הברית. הדברים האלה באמת באים לידי ביטוי, או שאולי יכול להיות שמישהו ניסה להאדיר אותו כבאמת איזה קוסם בהופעותיו הבימתיות, ואז יותר קל לנגח אותו. הוא לא עושה כישלונות, הוא אחרי ראינו אותו הרבה פעמים מזיע, ראינו אותו הרבה פעמים מסתבך עם הניירות, ראינו אותו הרבה פעמים כפוג, לא מבין בדיחות שנאמרות לו. אולי הוא לא כזה קוסם תקשורתי?
א', הוא באמת למד, זה לא לימוד משחק כמו לימוד עמידה מול מצלמה, וכמובן שאין חכם כבעל הניסיון. עכשיו, אני מסכים איתך שגם קוסם יש לו לפעמים פשלות שהוא בדיוק מנסה שהשפן יצא, ובדיוק השפן עכשיו מסרב לצאת מהכובע, אבל אני לוקח אותך לעוד שני נועמים מאוד ותיקים ומאוד מנוסים בעיניי, מצד אחד אובמה, מהצד השני נסראללה, שני אנשים שהם באמת אפשר היה לתפוס אותם גם לא פעם ולא פעמיים כשהם פתאום מגמגמים ומזיעים ועושים טעויות, אבל מילת המפתח אצל שלושתם, גם אובמה, גם נסראללה, גם נתניהו, זה המודעות. זה המודעות לפרטים הקטנים. אתה מארגן את המסרים שלך, אתה מארגן את תשורות המחל שלך, אתה מארגן את ההופעה החיתונית שלך, החל מאיך נראה השיער ואיך נראית החליפה, וזה, אתה גם מודע לאיך הדברים נראים, אתה לא יושב כפוף, אתה לא נשען לאחור, אתה לא מרגיש כאילו אתה יושב בסלון של איזה מישהו וסתם מפטפט איתו על תארת פיצוחים. והמודעות הזאת, עם כל הכבוד, גם לה יש גבול. זאת אומרת, גם לשליט ולו הכי חזק, בסוף יש נקודות שבהם הוא לא צריך לשלוט בהכל. גם לא על הדברים שהוא פשוט לא שם לב אליהם, וגם כי פתאום המסגן לא עובד והוא מתחיל להזיע וזה נראה רע. אבל אני חושב שבאמת, by far, כשמדברים בפוליטיקה הישראלית, נתניהו הוא בן אדם מאוד מאוד מנוסה, ואילולא הוא היה חוזר ומקצר את ביקורו בוושינגטון, אני חושב שהיינו גם רואים את ההופעה שלו ב-Bay Park, שהיא ידועה בתור ההופעה הטובה ביותר בעיר.
עכשיו, כשאתה אומר לנו עוד כמה ימים, אתה מתכוון לבחירות, כמובן אז נדע אם באמת הרעיון הזה הצליח למחוק את הרשמים השליליים ולהטמיע בנו תובנות. להערכתך, כרגע, עשה את העבודה או לא עשה את העבודה הרעיון הזה?
כשאתה אומר האם זה השפיע בנו, השאלה מי זה בנו. צריך להבין שהרבה מאוד אנשים, וגם לפחות אני ראיתי את זה גם בתוך לפחות ברשתות החברתיות שגם אני נמצא בהן, שמי שבעדו יהיה בעדו תמיד, ומי שנגדו תמיד יהיה נגדו. זה לא ישנה. נתניהו אבל כאן ניסה לעשות שני דברים, אני קראתי לזה, הוא מנסה בו זמנית להיות גם קורבן וגם כהן גדול. מצד אחד הוא אומר, אני קורבן של השמאל, של עלילות הדם, של השקרים המוחלטים, של התקשורת שרודפת אותי, של האופוזיציה שלא נותנת לי קרדיט על כל מה שעשיתי וכו'. מהצד השני הוא בא ואומר, חבר'ה, אני הכהן הגדול, אין אדם שהוא יותר מנוסה ממני בפוליטיקה הבינלאומית, אין בן אדם שיותר טוב ממני בכלכלה, במנהיגות ביטחונית וכדומה. וזה מסרים שהוא מנסה לקחת את הכמה מנדטים המאוד מאוד ספורים, שמצד אחד הם אולי רוצים להצביע ימין, אבל הם לא רוצים יותר את נתניהו, או כי הם חושבים שהוא סיים את הקריירה שלו, או כי הנהלת החשדות סביבו היא יותר מדי קודרת. יכול להיות שיש לכך סיבות אחרות, כי פתאום הם מזהים איזשהו קול חדש שהם לא מצאו אותו עד עכשיו בפוליטיקה, אבל אנחנו מדברים באמת על טווח מאוד מאוד מעט של מנדטים. ואז את הטווח המאוד קטן הזה קשה לנו לבוא וזהות לפני מבחני האמת. גם לא ברמת הסקרים, אפילו לא הסקרים ההולכים ומתמשכים, כי בסוף כל סקר הוא סוג של פריים, תמונה בודדה. אנחנו רואים איזשהו רטף של פריימים, אז אנחנו יכולים לראות מעין סרט.
זאת אומרת, מכיוון שמדובר בכמות קטנה של אנשים, קשה לפענח אותם, אני אשאל אותך עוד שאלה קטנה לגבי הרעיון עצמו. הוא ניסה כל כך הרבה פעמים לומר, לזלזל באנשים, לזלזל בארבעת המנהיגים, שלושה גנרלים, נכון. ושר אוצר לשעבר. נכון. הזלזול הזה עושה לו טוב? עושה לא טוב תמיד. לנפנף עם היד ולהגיד, זה בוגי, זה גן, זה אשכנזי, זה עושה לו טוב להגיד, יאיר לפיד יהיה באמת ראש ממשלה שלכם, כאילו...
הניסיון הוכיח שכשאתה ממעיט בכוחו של היריב שלך ואתה מנסה להגחיך אותו, זה בסוף פועל אליך כבומרנג. זה קרה לציפי ליבני, זה קרה לשמעון פרס, זה קרה לאנשים שניסו ככה לבטל בקלות את המתנגדים להם. ואחר כך חלק מהאנשים תופסים את זה כיהירות, כהתנסות, לפעמים כניתוק. חלק מהמקרים זה גם הרבה פעמים אומרים, טוב, אז אם הוא כזה חזק והוא כזה טוב, אז הוא גם בטח לא צריך אותי. ואז אנשים גם לא מצביעים. דווקא לפעמים נתניהו במהלך השנים האחרונות ידע לומר ערב בחירות, תדעו לכם, אני נמצא מול איומים גדולים מאוד, כוחות אדירים של ממון שמגיע מעמותות מקש בחול, של הערבים שנוערים בהמוניהם לקלפיות, שנתניהו גם את זה תכנן, כדי שיהיה לו אחר כך על מה גם למנף את הדבר הזה. זו אמירה שבאה ואומרת, אני מנמש, עומד מול פרץ של מים ואני שם את האצבע בסכר, בואו תעזרו לי. כשאתה מקטין מישהו, אז אומרים, תראה, או שאתה מצד אחד מתנשא, או שמצד שני אתה אחד שבאמת לא צריך אותי. אם הם כאלה קטנים ולא כאלה איום, אז אני אלך לחזק מפלגות שאני רואה שהן מדשדשות על אחוז החסימה, ואני אחזק אותם, כי אתה כבר ממילא מסודר.
עוד שאלה קטנטנה, הבחירה שלו להפתיע את העיתונאים. היא מצד אחד אומרת, אני יודע מה התשובות שאני רוצה לומר, אתם עדיין לא מאורגנים עם שאלות, לא היה לכם שבוע שלם לסדר אותן, אבל מצד שני, הקהל רואה את זה ומבין שיש פה אולי איזשהו תרגיל על המרואיינים, ולכאורה זה מחליש אותו.
נכון מאוד. אתה הצגת את הדברים האלה בצורה מאוד נכונה. נתניהו כבר עשה את זה פעם אחת כשהיו כתבים כלכליים במסיבת עיתונאים יחד עם שר האוצר כחלון, ונתניהו אומר להם, אתם יכולים לשאול אותי מה שאתם רוצים, תקשרו למערכת, תגידו להם שישלחו לכם שאלות. המערב הזה שהוא עושה, זה בדיוק התהליך ההפוך מאשר העיתונאים שעושים מערב לנבחר הציבור ואומרים לו מה דעתך על א', ב', ג' או ד', זה יכול לקרות לנשיא ארצות הברית, זה יכול לקרות לקנצלרית גרמניה ויכול לקרות לראש ממשלת ישראל. בכל מקרה, כשנתניהו בא ועושה את ההפתעה הזאת, הוא מצד אחד מרוויח את חוסר המוכנות של המראיינים, שאומרים יש לי 1,000 שאלות אבל אין לי זמן להתכונן ואני אפילו לא יודע להגיד, קרן מרציאנו ראיתי בראיון לגלובס, היא אמרה שהיא... כן. לא היה לה את השאלות כל כך בהתחלה, היה לה קודם כל לסדר את הנושאים, לפחות על מה אני רוצה לדבר איתו, כי יש עוד 1,000 סוגיות אחרות שהם בכלל לא דיברו עליהם, בעיקר דיברו על נתניהו וחקירותיו, לא דיברו לא על המדיניות הכלכלית שלו, לא על התכנון שלו בתחום הבריאות, הרווחה, הביטחון, כלכלה, תחבורה וכדומה. אז הרבה מאוד דברים נזרקו כאילו לשולי הדבר, ולא היה זמן לבוא ולעסוק בזה. בצד שני, הוא גם עלול לשדר לחץ. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, לפעמים כשאתה משדר לחץ, אז אנשים נרתמים לעזרתך ואומרים, או, הוא מסכן, הוא ממש תחת מתקפה, בואו כולנו נושיט יד ונעזור לו. בצד שני, כשאתה משדר לחץ, שאומרים, תשמע, הבחור מתחיל לדמם מנדטים, זה כבר סיפור אבוד. עכשיו, זה באמת משהו שאנחנו, קשה לנו לדעת, הפסיכולוגיה של ההמונים, כדי לברר כמה באמת זה ישפיע. ולכן אני חושב שאנחנו נהיה חכמים יותר בתשעה באפריל, אני לא בטוח שנהיה חכמים עד הסוף, כי לא ברור עד הרגע האחרון כמה בדיוק יעברו את אחוז החסימיים בכלל.
בעצם הדוקטור רשי, לימדת אותנו כרגע שכמעט לכל צעד שלו יכולה להיות פרשנות בעד, ויכולה להיות פרשנות נגד, ונשארנו עם סימן שאלה גדול עד לסופה של מערכת הבחירות הזו.
אמת. דוקטור זה טוב שיהודים מסתובב עם סימן שאלה מעל הראש.
הדוקטור צוריאל רשי, מומחה לרטוריקה ולשפת הגוף, אוניברסיטת אריאל. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, ליטרוק.
יום טוב. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. לאורי שכטר, לדוקטור דינה ליסננסקי, לחנן סלוק, לדוקטור צוריאל רשי. לכם על ההזנה, סובך עליהם טובים, בשורות טובות, להשתמע.